חרב או דבר.
נמצאים בימי סירה, אתה אומר שזה כמו שמבואר בספרים, ימים של הכנה למתן תורה. אז נדבר קצת מענייני התורה הקדושה. נראה קצת מספר נפש החיים, שער ד' שער ד' פרק י"א. אומר נפש החיים, זה חיבר את זרם חיים וולוז'ין זצ"ל, היה תלמיד של הגר"א מווילנה, תלמיד גדול מאוד מאוד. בני הגר"א מווילנה, בהקדמה לביאור הגר"א לשולחן ערוך אור החיים, כותבים את רשימת התלמידים של הגר"א, אז אותו הם כותבים כתלמיד הראשון. זה אומר כך, בעת הבריאה, דהיינו בריאת העולם, שהייתה התורה גנוזה עדיין במקור שורשה הנעלם. זה לדעת ספר נפש החיים, ספר קבלי עמוק מאוד, רק הוא השתדל לנסח את זה בצורה שאפשר יהיה להבין את זה גם מי שלא, אין לו ידע גדול בקבלה. אומר נפש החיים, מעת הבריאה של העולם, שהייתה התורה גנוזה עדיין במקור שורשה הנעלם מכל העולמות העליונים, ומרחוק לבד העירה לכל העולמות להחיותם ולקיימם, ולא נשתלשלה עצמותה ממש למטה לאיזה עולם שעסקו בקבוצי מטה. עדיין היו העולמות רופפים ורוטטים ולא היו על מכונם האמיתי. זה היה. הגמרא במסכת שבת בדף פי חטא מובא א' אומרת ככה. הגמרא במסכת שבת דף פי חטא עמוד א', זה פרק שהיא אומרת כך. אמר חזקיה, מה ידכתיב בספר תהילים פרק ה"ו? משמיים ישמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. זה בספר תהילים פרק ה"ו. כתוב כך, בפסוק ט', משמיים ישמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. מסבירה הגמרא, משמיים ישמעת הדין, הכוונה למתן תורה. ארץ יראה ושקעת, כדור הארץ, העולם, פחד ונרגע, יראה ושקעת. אז אומר חזקיה, חזקיה היה בן של רבי חייא. רבי חייא היה מגדולי הדור שבין התנאים לאמוראים, והוא היה רבו של רב, האמורה הידוע שגם הוא בדור הביניים, רב יכול לחלוק על תנאים, רב תנא ובפליג, עכשיו גם תנא גם אמורה. אז חזקיה הבן של רבי חייא אמר כך, מה היא תכתיב משמיים משמעת הדין, ארץ ירה ושקעת? אם יראה, למה שקעת? ואם שקעת, למה יראה? אבל בתחילה יראה ובסוף שקעת. ולמה יראה? כדי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש מה ידכתיב בתחילת חמישה חומשי תורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. זאת אומרת, יש בתחילת התורה כתוב את מה שנברא בששת ימי בראשית, בסוף יום ראשון כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אחרי ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, וכן הלאה, ויהי ערב בוקר יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, ויום שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. היי יתרה, מה הייתם ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי? היי יתרה למה לי? ביום חמישי, לא כתוב יום החמישי, כך בשאר הימים שלפניו, רק ביום השישי כתוב עם היי. מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימים ועם לאו אני מחזיר אתכם לטוב עבור. זאת אומרת, יום השישי, הכוונה פה ליום שישי הידוע. איזה יום שישי הידוע? זה חג השבועות שהוא בשישה בסיוון, שבו ניתנה התורה לישראל. אז הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם עשה תנאי עם בריאה. אם עם ישראל יקבלו את התורה, העולם יתקיים. ואם עם ישראל לא יקבלו את התורה, העולם יחרב. עד כדי כך, העולם תלוי כולו בתורה הקדושה. אז מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, שמבריאת העולם ועד מתן תורה, מתן תורה מתי היה? בשנת רש"י עושה את החשבון, רש"י בעצם את עבודה זרה דפתת עמוד א', עושה את החשבון, באיזה שנה מבריאת העולם היה מתן תורה? כדאי מאוד מי שיש לו זמן לראות את הרש"י, אז זה רש"י ארוך בעבודה זרה דפתת עמוד א', בדבר מתחיל אחי גרסילן, משם והלאה הוא עושה את החשבון, שזה היה בשנת... זה היה משנת 2448. שנת 2448 ניתנה התורה. אז מבריאת העולם עד אז, העולמות היו לא יציבים. לא היה מוכרע אם העולם יתקיים או שהעולם לא יתקיים. ומתי העולמות התייצבו? בשעת מתן תורה. אבל מסביר רב חיים מרוזנצל, גם אחרי מתן תורה, כמה חיות יש בעולם, זה תלוי כמה עם ישראל לומדים את התורה ושומרים את התורה. החיבור של עם ישראל לתורה, זה שורש החיות של העולם כולו. הוא כותב פה דבר מאוד מעניין, זה כתוב בכמה מקומות בספריו, אבל פה זה כתוב בשער ד' בספר נפש החיים פרק י' א', והאמת, בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו, מקצה עד קצה, הוא פנוי חס וחלילה, אפילו רגע אחד ממש, מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, העולם שלנו והעולמות העליונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום. אומר רב חיים מרוזנצל, אם היה רגע אחד שאין אף אחד בעולם שלומד תורה, באותו רגע כל כדור הארץ היה נחרב. וכשאין לנו רגע כזה, בכל רגע יש מי שעוסק בתורה, אבל כמה אור יש בעולם, זה תלוי כמה תורה לומדים בעולם, כמה תורה שמקיימים בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, דו-סטרי. העולם שלנו, מה מצבו, זה תלוי כמה אור יש בעולמות העליונים. וכמה אור יש בעולמות העליונים, זה תלוי כמה לומדים ושומרים את התורה בעולם שלנו. ולומדי, כמה שאדם יותר לומד תורה, הוא מקבל כוח רוחני. לפעול בכל העולם. הגמרא מספרת סיפור מאוד מעניין במסכת בבא מציעא, דף פ"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא כך, ריש לקיש, האמורה, תלמידו של רבי יוחנן, היה מציין את המערות של החכמים. רשלקיש היה מציין את המערות של החכמים. כשהוא הגיע למערה של רבי חייא, נעלמה ממנו המערה. חלש דעתו, הוא הצטער, אמר, מה, אני לא ראוי אפילו למצוא את המערה שלו? אמר, ריבונו של עולם, לא פלפלתי תורה כמותו? אני גם למדתי תורה כמוהו. יצתה בת קול ואמרה לו, תורה כמותו פלפלת, תורה כמותו לא ריבצת. זאת אומרת, אתה למדת תורה כמוהו, אבל להנחיל את התורה לרבים כמוהו לא עשית. מה הכוונה? מספר את הגמרא. כאילו, מין צור רב חנינה ורב חייא, כשרב חנינה ורב חייא מתווכחים בדברי תורה, אמר לרבי חנינה לרבי חייא, אתה מתווכח איתי, אני מתרגם את זה בלי נורמית כתחילה ללשון מובנת יותר, בגמרא זה כתוב בארמית, איתי אתה מתווכח, אם הייתה נשכחת התורה מישראל, אני מכוח הפלפולים שלי הייתי מחזיר את הכל בדיוק בצורה הנכונה. אמר לו, רבי חייא לרב חנינא, אתה איתי מתווכח, אני עשיתי שהתורה לא תשתכח מישראל. מה הוא עשה? הוא היה הולך וזורע פשטן, וצומח הפשטן, היה עושה מזה רשתות, נצוד בזה צבעים, צבעים הכוונה צבי, ההלכה יש רק צבי, בלשון רבים צבעים, ושוחט אותם, ואת הבשר מאכיל ליתומים, ומהאור שלהם עושה קלפים, וכותב עליהם חמישה חומשי תורה, והולך לעיר שאין בה מי שילמד את הילדים, ולוקח את החמישה חומשים, אולי מחבר את זה, עושה מזה ספר תורה אחד כמו שלנו, החמישה חומשים עושה את זה. והיה לוקח חמש ילדים, ולכל אחד מלמד בחומש אחד את החומש הזה, וגם מלמד אותם את שישה סדרי משנה לשש ילדים. ואומר להם, אני עכשיו צריך ללכת לעיר אחרת ללמד עוד ילדים. עד שאני אחזור, אתם כל אחד ילמד את האחרים את מה שהוא למד. כל אחד, נגיד, הוא לקח חמש ילדים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר. לראובן לימד חומש בראשית, לשמעון עוד שמות וכן הלאה. אז כל אחד, כשרבי חייא לא פה, ילמד את החומש שהוא למד לכל שאר הילדים. אותו דבר, הוא לקח שישה ילדים, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף, בנימין, לימד לכל אחד סדר אחד משניות, יש שישה סדרים, זרעים, מועד, נשים, זיקין, קודשים, טהרות. אמר, כל אחד את מה שלימדתי אותו, ילמד לילדים האחרים. וכך היה הולך מעיר לעיר ועושה. וכך הם עשו, הם באמת קיימו את הבקשה שלו. ועל ידי זה הוא עשה שהתורה לא תשתכח מישראל. והיינו דאמר רבי, כמה גדולים מעשי חייא, שהוא הרבה תורה בישראל. אמר לו רבי שמעאל ורבי יוסי לרבי, מחבר רבי שמעאל, אפילו ממך? אמר לו כן, אפילו מאבא שלך? אמר לו לא, חס וחלילה, הוא לא תהיה כזאת בישראל. אבא של רבי, רבי שמעאל גמליאל השני, עשה יותר תורה בישראל. אומרת הגמרא, אמר רבי זייר, אתמול נראה לי רבי יוסי ברבי חנינה. אמרתי לו, אצל מי אתה תקוע? זאת אומרת, בעולם הבא, על יד מי שמו אותך, את רבי יוסי ברבי חנינה? אמר לי, אצל רבי יוחנן. ורבי יוחנן אצל מי? אמר לי, אצל רבי ינאי. ורבי ינאי אצל מי? אצל רבי חנינה. ורבי חנינה אצל מי? אצל רבי חייא. אז כמה הרשימה? רבי זייר ראה, משהו פה שבחלום, את רבי יוסי ברב חנינה, זה היה אבל התגלות, לא סתם חלום רגיל, את רבי יוסי ברב חנינה, והוא אמר לו שהוא תקוע אצל רבי יוחנן, ורבי יוחנן אצל רבי ינאי, ורבי ינאי אצל רבי חנינה. רבי חנינה זה נוכל אבא של רבי יוסי ברב חנינה. ורבי חנינה אצל רבי חייא. אז הוא שאל אותו, ורבי יוחנן, מספר 2, לא אצל רבי חייא? אמר לי, באתר דזיקוקין דנורו ואורין דאשה, מן מאין בר נפחא לתמן, המקום של רבי חייא כל כך גדול, שם אש בוערת, מי יכול שם להתקרב? רבי חנינה יכל להתקרב שם, אבל המספר הרביעי מהחמישייה הזאת, רבי יוחנן לא יכל להתקרב שם. החמישייה הזאת לפי הסדר למעלה למטה היה רבי חייא, אחרי זה רבי חנינה, אחרי זה רבי ינאי, אחרי זה רבי יוחנן, ואחרי זה רבי יוסף ברבי חנינה. עד כדי כך הייתה גבוהה הדרגה של רבי חייא. אמר רב חביבה, סיפר לי רב חביבה בר סורמקה, היה שתי חכמים, אחד קרוב חביבה, ולשני רב חביבה בר סורמקה. אז רב חביבה בר סורמקה סיפר לרבי חביבה, שאני ראיתי איזה תלמיד חכם, שאליהו הנביא היה רגיל לבוא אצלו, איזו דרגה עצומה, שאליהו הנביא היה רגיל לבוא אצלו. שבבוקר ראיתי שהעיניים שלו היו טובות, ובלילה ראיתי, היה נראה שהן שרופות. אמרתי לו, מה קרה לך? אז הוא אמר לו, ביקשתי לאליהו הנביא, תראה לי את החכמים כשהם עולים למטיבת הדרכיה, החכמים שכבר נפטרו, כך משהו פה שכבר היה שכבר נפטרו, תראה לי אותם כשהם עולים למטיבת הדרכיה. אז הוא אמר לי, בכולם אתה יכול להסתכל, אבל בגוהר כדר הבכייה, דהיינו בכיסא, כיסא מכובד, או קתדרה כזו, של רבי חייא, אל תסתכל. מה הסימן? איך תדע שזה של רבי חייא, של להיזהר לא להסתכל? אמר לו, בכולם המלאכים מלווים את זה כשזה עולה ויורד. צריך את הסיוע של המלאכים. לבד מהגוהר כדר הבכייה, הקתדר של הבכייה, מעצמו זה עולה ויורד. לא צריך מלאכים, יש זה כוח עצמאי. אומר, הוא לא יכל להתאפק. לא עצמו כמה נפשי, לא יכל לעצור את עצמו ולראות כזה מחזה נשגב. אז הוא מסתכל בזה, ברבכייה, עם הכיסא שלו, כשהוא עולה ויורד. כשהוא עולה. ואז יצאו שתי ניצוצות של אש, ועיקו בו, וצרפו לו את העיניים, אז הוא התעבר. אז למחרת הוא הלך, משתתח על המערה של רבי חייא, איפה שרבי חייא קבור, ואמר לו, אמינה, אמרת ככה, מתניעת הדבר מתנינה, ויצאי. אמרת לו, אתה ברייתות, אתה משניות, שאתה לימנת, אני לומד. אז הוא התרפא. כל כך הייתה גדולה המעלה של רבי חייא בזכות שהוא היה הולך ממקום למקום ללמד תורה לעם ישראל. מסבירים המהרש"א והגר"א מווילנה, למה הוא היה צריך לזרוע פשתן ולקצור את זה ולעשות מזה רשתות ולצוד צבעים ולשחוט אותם ולהכין את הבשר ליתומים ולכתוב על זה ספרי חומשים. היה קונה חומשים בחנות. אז הם אומרים, הוא רצה שהכוח של התורה שהוא מלמד יחדור לנשמות שלהם לדורי דורות, אז היה צריך שיהיה תחילת עשייתו לשם שמיים. את הכל הוא עשה בכוונה קדושה, ועם זהירות שלו, עם איזשהו חשש של גזל או משהו. עכשיו מספרת בגמרא עוד סיפור מאוד מעניין. אומרת הגמרא, אליהו הנביא, נפתח שוב, מה נעשה? אליהו הנביא היה רגיל להגיע לישיבה של רבנו הקדוש מחבר המשניות, איזה זכות. יום אחד היה ראש חודש, אז הוא התאחר ולא הגיע. אז רבנו הקדוש שאל אותו את אליהו הנביא, למה התאחרת? אז הוא אמר לו, הייתי צריך להיות בשעה שאברהם אבינו מתפלל ולסדר את העניינים שמה. ואחר כך אצל יצחק אבינו, ואחר כך אצל יעקב אבינו. אז הוא שאל אותו, למה לא לסדר שהם יתפללו כולם ביחד? אז הוא אמר, אם הם כולם יתפללו ביחד, אז יתחזקו לעורר רחמים, ויהיה מוכרח להגיע משיח לפני הזמן, וזה לא טוב שהוא יגיע לפני הזמן. אז הוא שאל אותו, יש מישהו דוגמתן בעולם הזה, שיהיה ממש כמו אבות, אבל דוגמתן. משהו דומה לאברהם יצחק יעקב בעולם הזה. אז אמרנו, כן, יש את רב חייא ושתי בניו, יהודה וחזקיה. אז רבי גזר תענית ציבור, והביא חזנים, מי יהיו החזנים? רבי חייא ושתי בניו. אז רב חייא כנראה היה חזן יקרי, והם היו עוזרים לו. אז שרבי חייא אמר בחזרת השעץ, משיב הרוח, יהיה הרוח. הוא אמר, מוריד הגשם, יהיה הגשם. זה היה בזמן שהיה בצורת, זה אחרי הסוטן שלו היה גשמים. כשהוא בא לומר בחיי המתים, ברוך אתה שבחיי המתים, רק השאל מה? למה? כי היה צריך להיות תחיית המתים, ועוד לא הגיע הזמן. אז אמרו בשמיים, מן גלי רזיה באלמה, מי גילה את הסוד הזה בעולם? לקחת את רבי חייא, לעשות אותו חזן בתענית, ולשים שתי העוזרים שלו, את שתי הבנים שלו. אז אמרו בשמיים שזה אליהו הנביא גילה את זה. אז הביאו את אליהו הנביא, ונתנו לו איזה סוג של, לא יודע איך לקרוא איזה עונש או משהו, לא אפשר להגיד עונש על אליהו הנביא, אבל איזה משהו של, שההתנגדות למה שהוא עשה. אז הוא בא, והתנמה להם כמו דוב של אש, ונכנס ביניהם, אז הפסיק את התפילה, וכך לא הקדימו את התחיית המתים לפני הזמן. כדי כך היה גדול כוחם של החכמים האלו. מכוח מה? התורה והקדושה שלהם. הגמרא מספרת במסכת שבת אומרת הגמרא, אמרו לו, למה לרבי מחבר המשניות, רבי מחבר המשניות קראו, השם שלו היה רבי יהודה הנשיא, הוא היה, שושלת של הנשיאים, שהראשון שבהם היה הלל הזקן, אחר כך היה הבן שלו שקראו לו שמעון, והבן שלו שקראו לו רבן גמליאל הזקן, והבן שלו שקראו לו רבן שמעון בן גמליאל הראשון, והבן שלו שקראו לו רבן גמליאל די אבנה, והבן שקראו לו רשות מגמליאל השני, והבן שלו זה היה רבי יהודה הנשיא, שקראו לו רבנו הקדוש, הוא חיבר את המשניות. אז אומרת הגמרא, למה קראו לו רבנו הקדוש? שמימיו הוא לא הכניס את היד שלו למטה מהחגורה. עד כדי כך הוא היה זהיר בקדושה שלו. והם היו עוסקים בתורה יומם ולילה. אי אפשר לנו לתאר את השקידה שלהם בתורה. אנחנו עכשיו נמצאים בימים של הכנה למתן תורה. כתוב בספרים שבכל שנה ושנה, בחג השבועות, חוזר בחינה מהבחינה של מתן תורה שהיה בשנת יציאתם ממצרים. וזה נותן לאדם כוח תורני רוחני לכל השנה ולכל החיים.
לבן.
הביא רב חיים וולוז'ין הצה"ל בספר לב שחיים בשער ד' פרק כ"א, ספר תנא ואליהו, סדר אליהו רבה פרק ד', שאומר כך: שמא תאמר, הואיל ונכנס משה רבנו לבית עולמו, שמא בטל ממנו אותו הכתר של מאור פנים. מה הכוונה באותו כתר של מאור פנים? כתוב על משה רבנו בסוף פרשת כי תישא, שמות סוף פרשת כי תישא, ופרק ל"ד פסוק כ"ט והלאה: ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ולמתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. ויקרא עליהם משה, וישבו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. ואחרי כן יגשו כל בני ישראל ויצווהם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. ויחל משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה על צאתו, ויצא ודיבר על בני ישראל את אשר יצווה. וראו בני ישראל את בני משה, כי קרן אור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו, אז בואו לדבר איתו. זה היה למשה אור גדול בפניו, ומבואר ברמב"ן, זה היה אור מציאותי ממש. אם היה לילה אפל שאין בו ירח בסוף החודש, ואין תאורת חשמל, אין כלום, ומשה רבנו מסיר את המסווה, מיד כל המקום מאיר. אז אומר התנא ואליהו, מה נהיה עם האור הזה כשמשה רבנו נפטר? אז אז הוא אומר שזה נשאר, איפה הוא לומד את זה? מפסוק בסוף פרשת וזאת הברכה, בסוף חמישה חומשי תורה, שכתוב שמה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. ובקרני האות גם כן כתוב לשון של פנים, כי קרן אור פניו. אז הוא אומר, לומד מפנים לפנים. מה אור פנים של מעלה קיים לעולם ולעולמים? כך מאור פניו של משה נכנס עמו לבית עולמו. ולא משה בלבד, אלא כל תלמיד חכם שעוסק בתורה מקטנותו ועד זקנותו ומת, באמת לא מת, אלא הוא עדיין בחיים לעולם ולעולמי עולמים, שנאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. מקיש התלמיד חכם הצדיק אל אלוקים, מה אלוקים יש, שמו הגדול מבורך חי וקיים, כך תתחם שעוסק בתורה כל ימיו ומת, הרי הוא בחיים ועדיין לא מת, והוא חי לעולם, והכן הוא נשבתו תחת כיסא הכבוד. ונפשו תשמע צחצחות האור עליון הגנוז כמאמר רמז"ל, במסכת סוטה דף במתת עמוד א', כתוב שם בגמרא כך, אמר רבי יהודה בריידר הבכייה, זה לכאורה הבן של הבכייה שדיברנו קודם, שהוא ובניו היו בדרגה גבוהה מאוד, דוגמה של האבות בדורם. כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת. מי שעוסק בתורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת, שנאמר פסוק בישעיהו פרק למד, כי עם בציון, אתה יכול להבלין לנו במסוק בישעיהו. ספר ישעיהו פרק למד, פסוק י"ט, זה פסוק אחד אחרי הפסוק שהגמרא בנו דורשת את העניין של המדבב דמקבלי הפשחיתא בכל יומה. שומעים אותי בכלל או שזה... שומעים. כתוב שם בפסוק כך, כי עם בציון יושב בירושלים, בכל לא תבכה, חנון יחנך לכל זעקיך, חנון יחנך לכל זעקיך, כשומעתו ענך. ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ, ולא יכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. אז מה כתוב כאן בפסוק אף? שיש להם לחם צר ומים לחץ, זה הבחינה שלומדים תורה מתוך הדחק. ומה כתוב לפני כן על זה? חנון יחנך לכל זעקיך כשומעתו ענך. זאת אומרת שהתפילה מתקבלת. זה אומרת הגמרא. שכל העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעת, שנאמר כי עם בציון יושב בירושלים בכל לא תבכה, חנון יוכנך לכל זעקיך כשומעתו ענך. הוא כתיב בתרי ונתן השם לכם לחם צר ומים לחץ. רבי אבאו אמר, רבי אבאו אומר, כל העוסק בתורה מתוך הדחק, קוטנך עוסק בתורה מתוך הדחק, מסביעין אותו מזיו על שכינה, שנאמר בהמשך הפסוק שם, והיו עיניך רואות את מוריך. רבי אחא בר חנינא אומר, אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר ולא יכנף עוד מורך. זאת אומרת, בפסוק כף, אחרי שכתוב ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ, כתוב ולא יכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. אז דורשת מזה הגמרא, מה שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך, אז לומד מזה רבי אבאו, שמסביעין אותו מזיו השכינה. ומזה שכתוב ולא יכנף עוד מוריך, לומד מזה רבי אחא בר חנינא, שמסלקים את המחיצות. זאת אומרת, ללמוד תורה מתוך הדחק, זה מביא את האדם לדרגות הכי גבוהות של קרבת השם. מה זה מתוך הדחק? אז הדחק הפשוט שכתוב פה בפסוק מפורש, שיש לו מעט אוכל ומעט שתייה, בלי תענוגים. אבל הוא עדין שאר סוגי הדחק. אם אחד לומד בלילה עד מאוחר שקשה לו והוא עייף, גם זה נקרא ללמוד תורה מתוך הדחק. אם אחד לומד תורה שמתאמץ מאוד מאוד להבין את הדברים, אין לו, או שאין לו כישרון חזק להבין את הדברים, או שיש לו כישרון חזק, אבל הסוגיה כל כך מסובכת ואין לו, מסובכת ואין מי שיסביר לו. כל זה נקרא תורה מתוך הדחק, שיש על זה את המעלות שראינו פה בגמרא בצרם צודת ובמתת עמוד א', שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו ופועל ישועות על פי תפילתו, ושהוא זוכה, שמשביעין אותו מזיו השכינה, ושאין הפרגוד ינעל בפניו, אין מחיצות בינו לבין השכינה. עוד הוא מביא מגמרא במסכת בבא בתרא, דף י' עמוד א' בסנהדרין ק' עמוד א', כמה דברים על גודל המעלה של המתייגע בתורה. אומרת הגמרא, יש פסוק בתהילים, פרק י"ז, כתוב שם כך: בסוף פרק י"ז, פסוק אחרון, פסוק ט"ו: אני בצדק אחזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. שש מילים. אני בצדק אחזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. אומרת על זה הגמרא במסכת בבא בתרא, דף י' עמוד א', פרק ראשון. דרש רבי דוסתאי ברבי ינאי: בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מביא דורון גדול למלך, ספק מקבלין אותו אימנו, ספק אין מקבלין אותו אימנו. אדם מביא מתנה למלך גדול, אתה לא יודע אם יקבלו את זה או לא, זה לא חסר פה, קח את זה הביתם חזרה, לא חסר לנו את זה. ואם תמצא לומר שכן מקבלים אותו ממנו, ספק אם הוא רואה את בני המלך, ספק אם הוא רואה את בני המלך. והקדוש ברוך הוא אינו כן. אדם נותן פרוטה לעני, אדם נותן צדקה לעני, אפילו סכום קטן, זוכה ומקבל פני שכינה. כמובן כמה שהסכום יותר גדול, אז יותר זוכה לפני שכינה. שנאמר, אני בצדק אחזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. על ידי הצדק, דהי במצוות צדקה, אז אני רואה את פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. אומרת הגמרא, שלכן רבי אלעזר האמורה, התלמיד של רבי יוחנן, יהיב פרוטה לעני ועד ארמצלי. לפני כל תפילה, הוא היה נותן כסף לצדקה. למה? אמר, דכתיב, אני בצדק אחזה פניך. מה אשבעה בהקיץ תמונתך? אז זה הסיבה ששמים קופות של צדקה בבית הכנסת, גם בשביל עצם הדבר, שיהיה פרנסה לעניים, אבל גם שזה עוזר לקימול התפילה. אומרת הגמרא, ומה המשך לפסוק, מה אצבעה בהקיץ תמונתך? אמר אנחנו בר יצחק, אלו תלמידי חכמים, שמנדדים שינה מעיניהם בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא משביען מזיו השכינה לעולם הבא. בכתוב, בסוף כתוב, אני בצדק אחזה פניך. וזה לומדים על ידי הצדקה, זוכים לראות פני שכינה. מה זה אשבעה בהקיץ תמונתך? על ידי שאדם מקיץ מהשינה, מנדד שינה בשביל ללמוד תורה, עולה עד מאוחר בלילה, לומד אפילו כשהוא עייף, קם לפנות בוקר מוקדם ללמוד אפילו שהוא עייף. על ידי זה הוא זוכה להסבע תמונתך. מכוח הקיץ, הנידוד שינה, הוא זוכה להסבע תמונתך. זה דברי הגמרא, במסכת בבא בתרא דף י' עמוד א'. ובמסכת סנהדרין דף ק' עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רבי תנחום, דרש רבי יהודה ורבי סימון, כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, מה זה משחיר פניו? יגיע חזק בתורה, עד שהוא נראה לא טוב, רוב העמל והיגיע נראה לא טוב. הקדוש ברוך הוא מבהיק את זיוו לעולם הבא, שנאמר, פסוק בשיר השירים פרק ה', מראהו כלבנון, מכור כארזים. מה זה קשור למשחיר פניו? לפני כן כתוב שחורות כעורב. ספר במגילת שיר השירים פרק ה'. פסוק י' ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. ובפסוק ט' ו' כתוב מראהו כלבנון, בחור כארזים. אז הגמרא במסכת עירובין דף כ"א סוף כ"א תחילת כ"ב מבואר לדרוש את השחורות כעורב, שהוא משחיר פניו על דברי תורה, אז הוא זוכה למראהו כלבנון לעתיד לבוא. כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא. ורב תנחום ברב חנלאי אומר, כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא, שנאמר בתהילים ל"ו, רוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם. מי אומר שמדובר על מרעיב עצמו, על דברי תורה, איפה כתוב, איפה זה מרומז כאן? אז רש"י אומר בשם רבו, זה בפסוקים שלפני כן. אני יודע לאיזה פסוק בדיוק הוא מתכוון. אבל פה בשכר על זה שהוא מרעיב, כנראה בפרק למדי, פרק למדי כתוב, פסוק י' ג' ואני, מחלותם לבושי סק, הנתי בצום נפשי, ותפילתי על חיקי תשור. אולי לפסוק הזה, בפרק למדו, פסוק ט' כתוב, רוויון מדשן ביתך, נחל אדניך תשכם. מה שורש העניין? שורש העניין זה לדעת שהתורה שאנחנו לומדים, זה לא רק איזה חוכמה, רק שיש מצווה גדולה ללמוד אותה. בתורה יש אור אלוקי קדוש מאוד, שהוא צינור שמחבר אותנו להשם יתברך. כל רגע שאדם לומד תורה, מר אור אלוקי ומחיה את הנשמה שלו, משנה אותו. הוא הופך להיות אדם אחר. הגמרא אומרת במסכת ברכות, פרק שני, סוף דף ט"ו ותחילת דף ט"ז, ואמר רבי חמא ברבי חנינא, למה נסמכו אוהלים לנחלים? דכתיב פרשת בלק, מחומש במדבר, כנחלים ניטאו כגדות עלי נהר, כעלים נטה וגומר לומר לך. מה נחלים? נחלים זה מעיין שטובלים בו. מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים, דהיינו בתי מדרשות שאדם לומד בהם. כמו שכתוב, יעקב אשתם יושב אוהלים שהיה יושב בבית מדרש בתורה, מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. צריך להבין מה הגמרא מתכוונת בפסוק הזה ללמוד. הגמרא אומרת, כמו שמעיין מתאר את הטמא, אדם הולך טובל במקווה, הוא נטהר, אותו דבר, לימוד תורה מעלה את האדם מכף חובה לכף זכות. אם אדם חייב תפילה מן התורה, לדוגמה, כהן שאוכל תרומה, בימינו אסור לאכול תרומה, כי אין לנו אפשרות מתרומת מת. אבל בימים שהיה טהרה מתרומת מת, הנפש שפרה אדומה. כהן שנגע בעכבר מת ונטמא. אסור לו לאכול תרומה כשהוא טמא, ואם הוא אוכל, הוא חייב מיתה מן השמיים, רחמנא ליצלן. אם במקום לטבול במקווה ולחכות שיהיה ערב שמש, במקום זה ילך וילמד תורה ויאכל תרומה, הוא חייב מיתה מן השמיים. אז זה לא מתאר במקום טבילה. אז מה, עצם הדבר שמרבה זכויות לאדם, זה ודאי, יש מצוות כל מצווה שאדם מקיים, הרבה זכויות. הכוונה כאן היא כזאת. כשאדם היה טמא וטובל והוא נתאר, זה לא רק שהוא עשה מצווה, הטבילה משנה אותו. הוא סוג אחר של בן אדם, קודם היה טמא, ועכשיו הוא טהור. אומרת לנו הגמרא, לימוד התורה משנה את הבן אדם, הופך אותו לסוג אחר של בן אדם. היה רב אחד שהיה אומר שיעור לבעלי בתים, שאנשים שעובדים כל היום, ובלילה הוא אומר להם שיעור. הוא שאל את החזון איש, שיש פעמים שקשה לכל השיעור, יש סופת גשמים וכך, ולפי השערתו יש רק אדם אחד בימים כאלו שמגיע לשיעור. האם הוא יטרח ללכת למקום ולהגיד את השיעור בשביל אדם אחד, או שלא, יישב בבית וילמד במנוחה? אמר לו חזון איש, ילך למה? אומר, ההבדל אצל אדם בין יום שהוא למד תורה ללא שלא, ליום שהוא למד, זה סוג אחר של בן אדם. התועלת שאתה נותן לבן אדם הזה כשאתה לומד איתו באותו יום את השיעור, זה לא רק עוד ידע של עוד כמה שורות או עוד עמוד או דף בגמרא. הוא הופך להיות סוג אחר של בן אדם. ולכן אסור להחמיץ את זה, אסור להפסיד את זה. אז זה אומר את הגמרא, לימוד מקווה לתורה. אבל עוד דבר יש בזה. זה בא לומר שזה כוח על-טבעי. הרמב"ם כותב שהעניין של טהרה של מקווה זה משהו על-טבעי, זה לא משהו שמרוב שזה מנקה את זה. זה עניין צריך להיות בדיוק לפי הלכות של מקווה, כי זה כוח גזירת הכתוב למעלה מהטבע. גם הכוח של התורה לקדש את האדם זה כוח על-טבעי למעלה מהטבע. לימוד התורה מחבר את האדם להשם יתברך בחיבור עצום ונשגב שאי אפשר לתאר. אז אנחנו צריכים תמיד, אבל בפרט בימים האלו, ימים של הכנה לפני מתן תורה, כמה שיותר להתמסר ללימוד התורה, כי הם חיי ברוך ימינו והם נהגי יומם ולילה, בכל לב ובכל נפש. ולא מספיק שנלמד את התורה, צריך שהתורה תהיה חשובה בעינינו כערך הכי עליון. רב חיים ויטל זצ"ל כותב בספר שער המצוות בדף הראשון שאדם צריך בשעה של לומד תורה לשמוח כמו שהוא מקבל מיליונים על גבי מיליונים. בפרשת שבוע קראנו בשבת האחרונה את פרשיות בהר ובחוקותיי. בסוף פרשת בחוקותיי, בסוף חומש ויקרא, כתוב כך. בכל מאסר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לאדוני. לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו. ואם המר ימירן והיהו תמורתו, יהיה קודש לא יגאל. זה המצווה של מאסר בהמה. הרמב״ם מבאר את המצווה הזאת לפרטיה. מלכות בחורות גם במשנה ובגמרא, ההלכות האלו נמצאים בפרק האחרון של מסכת בחורות, נקרא פרק מעשר בהמה, כך שבפרק מתחיל בדף מ"ג ומסתיים בדף סמך א', סמך א' סוף עמדיו, 8.5 דפים, זה פרק מעשר בהמה. כותב הרמב״ם כך, אני מתחיל בפרק ו', מצווה להפריש אחד מעשרה מכל בהמות טהורות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה, ואין מצווה זו נוהגת אלא בבקר ובצאן בלבד, שנאמר בכל מעשר בקר וצאן וכו'. דהיינו, אם היה לו צבי בלשון רבים, מאות, אין את החיוב הזה, רק בקר וצום. ממשיך הרמב״ם פרק ו' הלכה ב', מעשר במה נוהג בחולין אבל לא במקודשים, ונוהג בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. אז למה היום אנחנו לא מקיימים את המצווה הזאת? אומר הרמב״ם, אבל חכמים אסרו לעשר בהמה בזמן הזה, ותקנו שאין מעשרין אלא בפני הבית, גזרה שמא יאכלו תמים, ונמצא בא לידי איסור כרת שהוא שחיטת קודשים בחוץ. אומר הרמב״ם, אם יעשו את זה, אז הבהמה הזאת היא קודש, אי אפשר להקריב אותה בבית מקדש. אז מה יהיה? צריך לשמור אותה, ואם הוא ישחוט אותה בטעות, הוא עובר על איסור שחיטת קודשים בחוץ. זה אחד מלמדו כריתות שכתובים במשנה כתב מסרת כריתות. אז לכן תקנו חכמים לא להפריש בכלל. אם כן עבר ויסר בזמן הזה, אז חל הקדושה. ואז הרי זה מעשר ויחד מומו, צריך לחכות עד שיפול בזה מום. הכל חייבים במעשר במה, כהנים נביאים וישראלים. מדין מעשר במה שנשחט באזהרה, וזורקים דמו זריקה אחת כנגד היסוד של המזבח, מקטירין אמורה ושאר הבשר לאחד הבעלים בירושלים כשאר קודשים קלים. ואין לכהנים בו כלום אלא כולו לבעלים כפסח. פסח ומעשר זה הקורבנות היחידים שלא נותנים בהם לכהן שום דבר, והכל נאכל הבעלים חוץ מהאמורים שקרובים על גבי מזבח. אז היום, כמו שאמרנו, זה לא נוהג, כי יש כוח ביד חכמים לבטל מצווה מן התורה בשב ואל תעשה כדי למנוע תקלה. כי את הרמב״ם כותב שהכל חייבים במעשר במה, כהנים לוויים וישראלים. אומר המשנה למלך על המקום, שהרשב"א בחולין דף ל"ו מביא שרבי יוחנן סובר שכהנים פטורים ממעשר בהמה, והרשב"א אומר שהקשו עליו מהגמרא בשבת דף ל"ב שכתוב שרבי אליעזר בן עזריה היה מעשר 12 אלפי עגלים בשנה. עוד הוא שואל מגמרא בבבא קמא עמוד ב', יש מקום לדון אם מציעים לאדם לקנות או איזה כל מסחר שהוא שאין בו שום שאלה הלכתית, או לקנות צאן, עדר צאן. אז יש מקום להגיד שאולי כיוון שבעדר צאן יש חיוב של מעשה מהדאורייתא וחכמים פטרו אותו משום התקלה, אז עדיף אולי שלא להיכנס בזה, אינני יודע. הרבה שנים מספק בזה, לא מצאתי ראיה גמורה לזה. אם יש עידור להעדיף כל מסחר אחר, מסחר של משום תקלה הלכתית, על פני קניית צאן בגלל הדבר הזה, שבפועל מבטאים מצוות עשה דאורייתא של מעשר בהמה. יש פסוק בירמיהו, בנחמות העתידות, מה שעתיד להיות לעם ישראל ישועות, אז כתוב שם כמה וכמה ברכות. כתוב בפוסקים שמותר ללמוד בספר ירמיהו בתשעה באב. זה לקוח מהגמרא ב... מסכת תענית. דף כ"ט עמוד א', אומרת הגמרא, דף ל' עמוד א', מסכת תענית, אומרת הגמרא, תשעה באב, ואסור לקרות בתורה, בנביאים, בכתובים, ולשנות במשנה, בתלמוד, במדרש, בהלכות ובאגדות, אבל קורא הוא במקום שלא, וכו', וקורא, למה אסור? בגלל שפיקודי השם נשארים סמכי לב, ואסור לנסוע עוד שבאב. אבל קורא הוא באיוב ומקינות בדברים הרעים שבירמיהו. מה זה דברים הרעים שבירמיהו? את קינות, שזה מגילת איכה, אתה הכל לקרוא, אבל ירמיהו, בין הדברים הרעים, יש הרבה פסוקי נחמה, אז אותם צריך לדלג. יש מישהו שהדפיס ספר ירמיהו, שמסומן בו מה לדלג בתשעה באב. כל פעמים אז בנחמות שכתוב בתוך ספר ירמיהו, אז זה בפרק למדגים פסוק י' ועלה כתוב, כה אמר אדוני, עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אומרים חרב ומעין אדם ואין בהמה, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, הנשמות מעין אדם ואין יושב ואין בהמה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את אדוני צבאות כי טוב אדוני כי לעולם חסדו, מביאים תודה בית אדוני כי ישיב את שבות הארץ כבראשונה אמר אדוני. מכאן לקוח הנוסח שכתוב בגמרא במסכת כתובות, בברכה שבברכות של הנישואין שאומרים בברכה האחרונה, מהרה השם לוקנו, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה וכל דם וכל גז, לקוח מפרק ל"ג פסוק י' ויהודה, אז גם השיר ששרים, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, זה כל ששון וכל שמחה וכל דם וכל כלה, אז לקוח הפסוקים כאן. בהמשך זה פסוקים י' ויהודה, פרק ל"ג פסוקים י' ויהודה. אחרי זה כתוב, זה שתי הפסוקים שאחרי זה, כה אמר אדוני צבאות, עוד יהיה במקום הזה חרב בן אדם ועד בהמה ובכל ערב נווה רועים מרביצים צאן, בערי ההר, בערי השפלה ובערי הנגב ובארץ בנימין ובסביבי ירושלים בערי יהודה, עוד תעבורנה הצאן על ידי המוני אמר אדוני. צריך להבין פה, עצם הדבר שכתוב שיהיה לעתיד לבוא נווה רועים מרביצים צאן, בערי ההר, בערי השפלה, בערי הנגב, בארץ בנימין, בסביבי ירושלים, בערי יהודה, זה ברכה שלא יהיה שומם אלא יהיה הרבה צאן יהיה שם. אבל מה זה? עוד תעבורנה הצאן על ידי מונה אמר השם. מה הברכה הזאת שתעבורנה הצאן על ידי מונה? אז רש"י מפרש שזה הכוונה דרך רמז, שעם ישראל יבואו על ידי מנהיג ההולך בראשה. זה לא הכוונה כפשוטו שיש שם הרבה צאן. וגם התרגום כך לומד. עוד יתנה המה על ידי משיכה אמר השם. למה הם שינו את זה מהפשט הפשוט? הרי את הפסוק י"ב שכתוב שיהיה נווה רועים מרביצים צאן, אומר רש"י נווה רועים, הדור רועים זה כפשוטו. גם בתרגום את פסוקים י"ב י"ג, כה אמר אדוני צבאות עוד יהיה במקום הזה חרב מעין הדן ועד בהמה וכל הנווה רואים מרביצים צאן בערי ההר ובערי השלל בערי הנווה ומצדים את שדה ירושלים ולא דר. כל זה מסביר התרגום נראה כפשוטו, רק את הסוף עוד תעבור לעצון על ידי מודי אמר אדוני. את זה ראה שוב התרגום בצאן מסבירים בדרך דרוש, שהכוונה שיהיה להם מנהיג לעם ישראל שידיג אותם. למה? כי אחרת זה אומר איזה ברכה זה. זה שיש שם הרבה צאן, זה שיספרו אותם, מה העניין שיספרו אותם? אפשר לפרש בדורם שזה לא יהיה הפקר. אבל אפשר לפרש בדרך דרוש הכוונה לזה, שזה המצווה היחידה שיש לנו, שלמעלה מאלף שנים חז"ל ביטלו לנו את המצווה הזאת, קרוב לאלפיים שנה, מהחורבן, אין את המצווה לעשר צאן. יש קורבנות שאין לנו, אין קורבן התמיד גם כן קרוב לאלפיים שנה, למה? אין לנו אפשרות, אנחנו אנוסים. אבל מעשר במה אנחנו יכולים לעשר את זה ולא להקריב, להשאיר אותו קדוש, או עד שימות, או עד שיפול בו מום, ואז הוא מותר לאכול אותו במומו. אז יש כאן מצווה שיכולים לעשות אותה, וחכמים ביטלו אותה בחשש תקלה, שמה יבואו לשחוט את הבהמות מחוץ למקדש, זה איסור חמור מאוד, או אפילו יבואו ליהנות מזה, וזה גם איסור חמור, לא עד כדי כך כמו לשחוט, אבל גם עבירה דאורייתא. אז ביטלו לנו מצווה, יש לנו כזה דבר לדוגמה, שאם ראש השנה חל בשבת, אז ביטלו את מצוות תקיעות. אבל ראש השנה חל בשבת אחת לכמה שנים, רוב השנים ראש השנה לא חל בשבת. אז ברוב השנים תוקעים בשופר ראש השנה, רק כשזה חל בשבת, רק לכמה שנים לא תוקעים. ואפילו זה בשנה כזאת, ביום למחרת, תוקעים, אומנם זה רק מדרבנן, יום שני הוא רק מדרבנן, נקרא יום טוב, בסדר, אבל יותר טוב מה שהוא עושים לפחות. אבל במצוות מעשר במה חז"ל ביטלו לנו את הציווי להפריש עשירית מהבהמות ולקדש אותן, ואין בכלל את המצווה, קרוב לאלפיים שנה. אז על זה אומר לנו הפסוק, עוד תעבור נעצון לדמוני, אמר השם. יחזור המצווה הזאת, המצווה הזאת עוד תחזור לנו. כאן פסוק שהתחלנו לדבר עליו בשיעורים קודמים ולא השלמנו את הדיבור, אז בלי לדע קצת נוסיף על זה. יש בירמיהו פרק ל"א, בתחילת הפרק מפסוק א' ועד לפסוק פסוק י"ט קוראים בהפטרה של יום ראשון של ראש השנה. אחרי זה יש המשך בפרק, אז נקרא בלי נדר מההמשך קצת, ירמיהו פרק למד א', פסוק למד ב' ולמד ג', כתוב ככה. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם, זה הבטחה מהי לעתיד לבוא. נתחיל אולי מתחילת העניין, אני מתחיל בפסוק למד, יש ארבעה פסוקים, למד א', למד ב', למד ג', ולמד גימל. אז הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי פעלתי בם נאום אדוני. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לעבודה ולחטאתם לא אזכור עוד. מאוד כדאי לכל אחד לראות את ארבעת הפסוקים האלו בפנים, בהזדמנות בספר ירמיהו פרק למד א', מפסוק למד עד פסוק למד ג'. מה כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל כשהוציא אותנו ממצרים. מה זה הברית הזאת? אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר יצירה, סוף פרק ראשון, הכוונה לחיבור חזק מאוד שהשם יתברך חיבר אותנו אליו יתברך על ידי התורה הקדושה. חיבור רוחני, הנשמות שלנו מחוברות חזק להשם יתברך. אבל לעתיד לבוא יהיה חיבור עוד יותר חזק. ואז מה יהיה התוצאה של זה? א', לא יעזבו את התורה, אבל ב', עוד תוצאה, נראה הפסוק. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נאום אדוני, יסלח לעוונם וחטאתם לא יזכור עוד. כיום, אם ניקח ילד קטן שנולד, ונחליט אנחנו לא מלמדים אותו שום דבר, שום דבר, שילמד לבד מהרחוב, שים אותו ברחוב, ילמד לבד. הוא לא ידע את האמונה בשם, הוא לא ידע על מתן תורה, הוא לא ידע על בריאת העולם, הוא לא ידע כלום. אם לא יסבירו לו, הוא לא ידע. אומר הפסוק לעתיד לבוא, זה לא יהיה כך, בלי שתלמד אדם ידע את הכל. איך זה יהיה? הכוונה היא כזאת. ניקח לעצמנו משל. אם אחד יבוא ויגיד לנו, תשמע, אתה מכיר את ראובן בן שמעון, שגר ברחוב מספר 12, בידן מספר 14, קומה שנייה, כן, אני מכיר אותו, אני פוגש אותו פעם לפעם, אנחנו לא שכנים, אבל גם אם די קרוב, אני רואה אותו, הולך ברחוב, פעם, פה שם אני גם מדבר איתו כמה מילים. אבל תשמע, יש לי מידע סודי על האדם הזה. האדם הזה הוא בכלל לא בן אדם, הוא רובוט שמתוכנת על ידי ממשלת ארצות הברית או ממשלת רוסיה, משהו מתוחכם מאוד, בשביל צורכי ריגול. מה אתה אגיד? שיגעות, אני רואה אותו, הוא נראה בן אדם, הוא יגיד לכל דבר, מה אתה מבין? הוא לא בן אדם, הוא לא נולד, זה רק משהו חשמלי, אין לו נשמה, אז איך הוא מבין מה אני מדבר איתו, אני רואה אותו, ויושב אוכל איתו במסעדה, מה אתה מבין? בסדר. אבל אם אחד יבוא יותר מזה, יגיד לך על עצמך, תשמע ידידי, אתה לא בן אדם, אתה לא נולדת בכלל, אתה משהו חשמלי שמתוכנת מהריגול של רוסיה או ארצות הברית, מה תגיד? אין לי מי לדבר בכלל, אפילו לא תגידו אתה משוגע, אין לי מי לדבר. אתה תגיד לי שאני חייב משהו חשמלי, אני מרגיש כשאני מתפלל, אני מרגיש את התפילה, כשאני לומד, מרגיש שאני לומד, כשאני אוכל, אני מרגיש שאני שבע, כשאני לא אוכל, אני מרגיש שאני רעב, מה אתה תגיד לי זה משהו חשמלי? אין אפילו על מה לדבר, יש ביטוי, זה אפילו לא שטויות. גם בשביל להיות שטויות זה עוד איזה דרגה. כשאני אומר לך את זה על השכן ברחוב השני, זה שטויות. אבל על עצמך זה אפילו לא שטויות, אתה מרגיש את עצמך. אומר הפסוק, מה זה הנשמה? אדם, מה זה אדם קודם? אדם זה גוף שבתוכו יש נשמה. הנשמה היא אלוקית ורוחנית. מה זה הנשמה? זה אור אלוקי קדוש שבא מהשם יתברך. אז אם ככה היה צריך להיות, שכל בן אדם ירגיש חזק את השם יתברך. אם תבוא לבן אדם להגיד לו, תשמע, לא, אין לך שום שייכות בשם יתברך. כמו אחד יבוא ויגיד, יבוא אליך הביתה עם מסור, אתה שואל אותו, מה אתה רוצה פה לסור? הוא אומר לי, יש איזה משהו שבטעות נמצא בבית שלך וזה שלי, אני בא לקחת את זה. אני, לא גנבת, אתה בסדר גמור, אני לא טובה אותך לשפט, אני, תשאיר לי, אני אקח את זה, נו. מה אתה רוצה לקחת? אז הוא בא ונסר איזה חלק מהארון, איזה קרש יוצא מהארון, אומר, זה המגר שלך גנב את זה, זה קרש שהיה שלי. טוב, אני מפתח, נו, מה אכפת לי? בסדר, כך. שלב שני הוא בא, מה הוא רוצה? הוא רוצה לחתוך לך את היד, רחמנא ליצלן. אז הוא שואל אותו, מה אתה עושה? גם היד שלך, זה לא שלך, זה היה שלי, מישהו לקח את זה, הדביק לך את זה. אין, אתה נותן לו, מעיף אותו מהבית, לכל היותר, מטלפן לפסיכיאטור העירוני שיבוא לטפל בו. הבן אדם משתגע. מה, הוא יגיד לי שהיד שלי, מישהו גנב אותה, שם, הדביק, מה אני רואה? זה אני בעצמי, מה אתה מבין את המוח? בעצם היה צריך, כשבאים לבן אדם ואומרים לו, אתה לא מחובר, הנשמה שלך לא מחוברת להשם ברך, אתה צריך להסתכל עליו כמו על איזה משוגע, שבא לקחת עליו להגיד לך שהיד שלך היא לא שלך, היא מושלת לך, או שאתה בכלל לא בן אדם, אתה רובוט, מה אתה אומר לך? אני מרגיש את הנשמה שלי, הנשמה שלי זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. ככה היה צריך להיות. למה זה באמת לא כך? בגלל שעל ידי עבירות מסוימות, נהיה מסך, לפעמים זה עבירות של האדם עצמו, לפעמים זה עבירות של דורות קודמים אליו, לפעמים עבירות של חטא עץ הדעת של אדם הראשון, לפעמים זה על ידי עבירות של נשמות שקשורות לשורש נשמתו שהוא אפילו לא מכיר אותן. כל מיני דברים לא טובים רוחניים שיצרו מסך בנשמתו, שהנשמה לא מרגישה חזק מספיק את האמת, שהיא הערה אלוקית שנמשכת מהשם ברך. לעתיד לבוא יהיה סליחת עוונות, השם ינקה את הזוהמה של העבירות, ואז ירגישו את זה. זה אומר הפסוק. הפסוק האחרון שראינו בארבעת הפסוקים האלו, של השינוי המהותי שיהיה בנשמות לעתיד לבוא. ירמיהו פרק למד א', פסוק, אמר מתמיד פסוק לה, פסוקים למד א', ועומדת למגיעים לארבעה פסוקים שמדברים על השינוי הזה, אז הפסוק הרביעי בהם כך כתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני, לא יצטרכו ללמד, כולם ידעו לבד, אז תגידו אולי כי היו מאוד חכמים, וזה לא אומר, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני, אפילו קטנים, תינוק גם כן ידע, אם אתה בא, תבוא לקחת את תינוק את היד שלו, הוא משתולל, מה אתה רוצה, מה אכפת לך, זה היד שלו, הוא יודע, הוא מרגיש את זה, כך אם תינוק גם יבין את הכל, למה? כי אסלח לעוונם ולחטאתם ואזכור עוד, על ידי שיהיה סליחת עוונות מלאה, יתנקה כל הזוהמה, הנשמה מרגישה את השם יתברך. וצריך לדעת שגם כיום, שעוד הסליחה הכללית הזאת לא התקיימה, הרבה אנשים מרגישים את השם יתברך. וזה דבר גדול מאוד. יש ראיות מוכחות, שכליות, דיברנו עליהן בהרבה שיעורים, גם כתוב על זה באריכות בספר דברי יעקב פרקי מחשבה בחוברת השביעית, להוכיח את האמונה בבריאת העולם, את האמונה במתן תורה, שם כמה הרבה דברים כתובים על זה, ויש עוד הרבה דברים, חוץ ממה שכתוב שם, אבל מלבד הראיות השכליות שהן כשלעצמה מספיקות, יש גם דבר שנקרא הרגשה נשמתית, זה לא איזה אקסטזה, איזה דמיונות. זה שהנשמה באמת מרגישה את הקשר האלוקי להשם יתברך. ואומר רב שמואל רוזובסקי, זה אצל כמדומני, בספר שיעורי רב שמואל, במסכת מכות, קרוב לסוף הספר, שכמה שאדם יותר לומד את התורה, הוא יותר זוכה להרגשה הנשמתית הזאת. ולמה? כיוון שבשעת מתן תורה היה את השיא של ההתגלות האלוקית, שכל עם ישראל זכו, כתוב ברש במודעה שעה לנבואה, וראו איך שיש רק השם יתברך, הוא המהווה את הכל. או שאומר רשי על התורה בפרשת ואתחנן, יש שם שתי פסוקים שקוראים אותם גם בקריאת התורה של תשעה באב. חומש דברים פרשת ואתחנן, פרק ד' מתחילים בתשעה באב, את הקריאת תורה של הבוקר, פרק ד' בפסוק כ"ה עד פסוק מ'. זה 16 פסוקים. אז עכשיו בפרק ד' בפסוק למדי כתוב, אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. אומר רשי על המקום. פרק ד' פסוק למדי. הוראת כתרגומו התחזית. מה הכוונה? שלא תפרש הוראת מלשון הוראה, לימדו אותך, לא. מלשון ראייה, הראו לך. זאת אומרת שהתרגום מתרגם התחזית. התחזית הזה הראו לך. אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא אלוהים אין עוד מלבדו, אומר רשי. כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, פתח להם את שבעה ריקים, וכשם שקרא את העולמות העליונים, כך קרא את העולמות שלמטה, וראו שהוא יחידי, לכך נאמר אתה הוראת לדעת. אומרים את הפסוק הזה בפתיחת ההיכל לקריאת התורה בשבת בבוקר, אומר התור למה? כי מה כתוב בגמרא במסכת שבת, שמתן תורה היה ביום שבת. הגמרא במסכת שבת אומרת, הגמרא מביאה את המחלוקת במסכת שבת פרק שהיא דף פי ועוד בתנו רבנן, בשישי בחודש, דיים שישה בסיוון, ניתנו עשרת הדיברות לישראל. רבי יוסי אומר בשבעה בו, מחלוקת האם מתן תורה היה בשישה בסיוון או בשבעה בסיוון. המגן אברהם בסימן נדמה לי תפצת גדל ומדבר על המחלוקת הזאת. ממשיכה אברהם ומותמה רבה. נקולי אלמה בראש חודש עתו למדבר סיני. בראש חודש סיוון הם הגיעו למדבר סיני. כתיב אחה בפרשת יתרו ביום הזה באו למדבר סיני. כתיב אתה פרשת בחודש הזה לכם ראש חודשים. בעלה לה ראש חודש, אף כאן ראש חודש. ודקולי אלמה בשבת ניתנה תורה לישראל. מתן תורה היה בשבת. המחלוקת שבין רבנן לרבי יוסי, אם התורה שנה בשישה וסיים בשבעה, זה לא מחלוקת באיזה יום בשבוע, גם אם זה היה בשישי או בשבת או ברביעי או בחמישי, לא. לדברי שניהם זה היה בשבת. השאלה אם שבת היה שישה בסיוון ושבעה בסיוון. מאיפה לומדים? זה היה בשבת. כתיב, ודקו לאלמה, זה ממרה של רב, ודקו לאלמה, בשבת ניתנה תורה לישראל. כתיב אחה זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב התם, ויאמר משה לעם זכור את היום הזה. מה להלן בעיצומו של יום, אף כאן בעיצומו של יום, דיינו. בסוף פרשת בו, כתוב בתורה בחומש, בסוף פרשת בו, מקדש לי הפרשה הראשונה של התפילין, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים בית עבדים, כי בחוץ גם יציאת אתכם וזהו לא יכול לחמץ. מתי הוא אמר להם את זה? אומר רש"י. לא רואה פה, הוא אמר להם את זה בתתוון בניסן. יש רשי שאומר את זה, שהוא אמר להם את זה בו ביום. לא, אני לא רואה את הרשי את זה. אבל זה נאמר להם, כמו שכתוב, היום אתם יוצאים בחודש האביב. זכור את היום הזה של יציאת מצרים בית עבדים, אז זה היה בעיצומו של יום של יציאת מצרים, זה נאמר. אז גם כשכתוב, דורשים גזירה שווה זכור זכור, כשכתוב בעשרת הדיברות פרשת יתרו, זכור את יום השבת לקדשו, זה היה בעיצומו של יום. כי פליגה בקביע די ירחה, רבי יוסי סבר בחד לשבא יקבי ירחה. אז מלא שבת היה שבעה בסיוון, ולא רבנן סבא בתרי בשבא יקבי ירחה. אז שני בשבת היה ראש חודש, אז שבת זה היה שישה בסיוון. אז יש דבר מעניין. המשנה ברורה בהלכות חג השבועות כותב, בסיוון תפצת גדלן, קצת אם הוא כבר פתח אותו בשביל אמורה נקדרה, הוא אומר השולחן ארוך, ביום חמישי, סימן תפסיק דלת, ביום חמישי לספירת העובר רוחן שבועות וסדר התפילה כמו ביום תבושל פסח, אלא שאומרים את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתן וגומרים הלל, ומוצאים שני ספרים וקוראים בראשון חמישה עולים מפרשת יתרו, כל הסדר של מתן תורה, מביתם למדבר סיני, ומפטיר קורא בספר השני וביום הביקורים, היינו את הקורבנות בפרשת פנחס, מפטיר במקבד יחזקאל, עושה בפסוק ותישא אלי רוח. אומר המשנה ברורה, מאחרים להתפלל ערבית בכניסת שבועות בצאת הכוכבים כדי שיהיו ימי הספירה 49 יום תמימות. כך כתבו הפוסקים. הלאה. איתה בזוהר, שחסידים הראשונים היו נאורים כל הלילה בליל שבועות ועוסקים בתורה וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן, ואיתה בשולחן ארוחה אריזל דע שכל מי שבליל שבועות לא ישן כלל ועיקר ועוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יראה לו שום נזק. והטעם כתב מגן אברהם במשותו שישראל היו ישנים כל הלילה ובצלם תשמחו להעיר אותם לקבל התורה. וכך אנו צריכים לתקן את זה. אומר המשנה ברורה, אומר הרמ"א בסוף סימן תצ"ד, שנוהגים בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב בחג שבועות. אומר המשנה ברורה, בסעיף קטן י"ב, עיין מגן אברהם, למה נהגו לאכול מאכלי חלב בשבועות? ואני שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה, כי בעת שעמדו על הר סיני וקיבלו התורה, כי בעשרת הדיברות נתגלה על ידי זה כל חלקי התורה, כמו שכתב רב סעדיה גאון, שבעשרת דיברות כולה כל התורה, ירדו מן ההר לביתם, לא מצאו מה לאכול תכף, כי מאכלי חלב, כי לבשר צריך הכנה רבה, לשחוט בסכין בדוק, כאשר ציווה השם, ולקר חוטי החלב והדם, ולהדיח ולמלוח ולמשל בכלים חדשים, כי הכלים שהיו להם מקודם ששלום הם אותו מעט לעת נאסרו להם, כן מכרו להם בפי שעה מאכלי חלב, והם עושים זכר לזה. אז שואלים על המשנה ברורה, למה הוא צריך להגיע לזה, שזה טורח גדול, אם היו צריכים להכל לכלים חדשים, ולהכין ולשחוט, הכל כפי מה שהם למדו במתן תורה. הרי זה היה בשבת, הגמרא אומרת בפירוש בשבת, דף פ"ו, שלכולי עלמא, תורה ניתנה בשבת. אז אם זה ככה, אז הם לא יכלו בכלל לשחוט. הם לא יכלו לאכול בשרי. אז באמת המשנה ברורה, באחד מספריו האחרים, יש השלמה, לא זוכר באיזה ספר, הוא עושה ספר ליקוטי הלכות על קודשים, יש השלמה שהוא כותב שבעת הטעם הזה שאי אפשר היה לשחוט, הוא אומר שמה שהוא כתב כאן זה נצרך, יש בספר פרקי דרב לזר, יש שיטה שלא בשבת ניתנה תורה, לא זוכר ביום חמישי אולי, לא זוכר באיזה יום, לא בשבת על כל פנים, אז הוא אומר, לפי השיטה היא צריך להגיע למה שכותב פה שהיה תורח רב, אבל לפי השיטה העיקרית בגמרא, שרב אמר שבן לרבי יוסף בן לרבנן בשבת ניתן תורה, אז יש טעם יותר פשוט, שפשוט לא יכלו לאכול מאכלי בשר. יש עוד דבר מעניין בספר פרקי דרב לזר, יש לנו הרי בפרשת, יש הרבה דברים שם, משהו שנוגע לכל יום בתפילה, כמה פעמים. יש לנו בפרשת נוח, ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם נוח, ברית ושבועה שלא יהיה עוד פעם מבול. שבע פעמים כתוב שם ברית, והגמרא במסכת שבועות דף ל"ו עמוד א', שהיה שם גם שבועה, כתוב שם בפרק ט', מפסוק ח' עד פסוק י"ז, זה 10 פסוקים, כתוב שם ההבטחה הזאת. ויאמר אלוהים אל מלאך ולבניו איתו לאמור ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם את כל נפש החיה אשר איתכם בעוף ובבהמה ובכל חיית הארץ איתכם וכל יוצאי התיבה לכל חיית הארץ והקים אותי את בריתי איתכם ולא יקרב כל בשר עוד מימי המבול לא יהיה עוד מבול לשחט הארץ ויאמר אלוהים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם את קשתי נתת בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ והיה בעניני על הארץ ודרתה כשת בענן, זכרתי את בריתי שהיה ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר, אם לא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. והייתה כשת בענן וראיתי על לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. ואומר לי מלמח זאת אות הברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. זה הברית הזאת שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה ברית ושבועה שלא יהיה עוד מבול. זה מוזכר גם בספר ישעיהו. נמצא בהפטרה של פרשת נוח, שהיא לקוחה מפרק, זה פרק ישעיהו, פרק נ"ד ונ"ה, אז כתוב שם כך בפרק נ"ד, פסוק ט', כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כי נשבעתי מקצוף עלייך ובגאור בך. כי הערים ימושו והגות תמותנה וחסדים מאיתך לא ימוש ואת שלומי לא תמות אמר ברחמך אדוני. יש הגמרא אומרת מסכת זבחים תת זין עמוד א', כתוב על יתרו, וישמע יתרו, כהן מדיין, כך כתוב בתחילת פרשת יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. אומר רש"י, מה שמע שמועה בא? קריאת ים סוף במלחמת עמלק. אז לפי זה, זה הולך לפי סדר הפסוקים. מיד אחרי שפרשת שלח כתוב קריאת ים סוף במלחמת עמלק, אז וישמע יתרו, ואז הוא בא, ואחרי זה מתן תורה. אבל בגמרא יש שיטה לא כך. הגמרא במסכת דברים קט"ז עמוד א' מדברת על זה. אומרת הגמרא שיש מחלוקת אם יתרו הגיע לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. דהית מה בני רבי חייא ורבי שמעון בן לוי. אחד אמר יתרו קודם מתן תורה היה, אחד אמר יתרו אחר מתן תורה היה. אז אומרת הגמרא כתנאי, וישמע יתרו כהן מדיין מה שמועה שמע ובא ונתגייר. רבי שמעון במלחמת עמלק שמע, שכתיב בצידו ויכלו לשמוע את עמלק ואת המלפני חרב, מיד לפני פרשת תרומה הדבר הכי קרוב לזה, מלחמת עמלק. רב לזר המודאי אומר, מתן תורה שמע ובא, שכשניתנה התורה לישראל, היה קולו של השם יתברך הולך מסוף העולם ועד סופו, כל כדור הארץ שמע את זה. וכל מלכי עובדי הכוכבים החזתן רעדה בהיכליהן, ואמרו שירה, שנאמר בהיכלו כולו אומר כבוד, נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, הוא היה נקרא אצלם נביא, נביא לגויים, נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שם המבול בא לעולם? אמר להם, השם למבול ישב. אמר להם, וישב השם הלך לעולם, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא. שמע כי נה באש השם נשפט. אמר להם, כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. אז מה כל ההמון הזה ששמענו? אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזה, והתורה שהייתה גנוזה אצלו, תף תף מופעידה לדורות קודם שנברא העולם, ביקש ניתן לבניו. אמר השם עוז לעמו ייתן, ויד פתחו כולם ואמרו השם מברך את עמו בשלום. אבלזר אומר קריאת המסור שמע הוא בא, שנאמר ואם כשמע הוא לא חיי המורים וכו'. אז כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה עוד מבול ושלא יהיה עוד שום דבר שהוא ישחיל של השחתת כל היקום. כאן מראה בפרק אחרון של מסכת זבחים, פרק י"ד, דף קט"ז עמוד א'. אז בפרקי דרב נזר כתוב שמזכירים את זה כל יום בתפילה בקריאת שמע. למה? אנחנו אומרים בקריאת שמע בבעיה אם שמוע תשמעו. בפרשת עקב לקוח. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי ימי השמיים על הארץ. אז מה כתוב? השם כאשר נשבע לאבותיכם לתת להם. השבועה זה גם קורות הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם יצחק יעקב לתת לנו את הארץ. כמו שכתוב בתחילת פרשת וארא. גם בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם, וזה מוזכר גם בפרשת, בתחילת פרשת וארא. וכמה כי מותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. אומר רש"י, אותה שבועה שבעתי לאברהם וכולי, שהוא נשבע, היה שבועה שהוא ייתן את, את ארץ ישראל לעם ישראל. אז זה הכוונה אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם. אבל אחרי זה כתוב, כי ימי השמיים על הארץ. אז זה לכאורה, זה, איפה זה נמצא בשבועה? אז כיוון שהוא אמר שהוא ייתן להם, זה תמיד. אבל מי אומר בכלל שהשמיים יהיו קיימים על הארץ לעולם? אז הוא אומר, זה השבועה של השם נשבע לנוח, שלא יהיה מבול להחריב את העולם. עד סוף הששת אלפים שנה העולם חייב להיות קיים. כי מהשמיים על הארץ, זה יהיה, תמיד יהיה קיים. אומר, אז השם נשבע, זה הולך על שתי שבועות. שבועה אחת שהשם נשבע לאבותיכם לתת להם, ושבועה שנייה שהשם נשבע, שיהיה כי מהשמיים על הארץ, לא יהיה חורבן. לא יחרב, האנושות לא תיחרט מהעולם שקיים השמיים על הארץ. כל זמן שקיים השמיים על הארץ עד סוף הששת אלפים שנה, אז גם יהיה קיום לאנושות, וממילא יהיה את כל ההבטחות שהשם הבטיח לעם ישראל בכל הזמן הזה. כך הוא לומד הפרקי דרב לזר, זה דבר מחודש. אגב, שאלו את החזון איש, האם מותר שהעולה האחרון והמפטיר יתחילו באותו מקום. זאת אומרת, בדרך כלל נגיד שבי, זה דרך משל 10 פסוקים לפני סוף הפרשה, והמפטיר זה 4 פסוקים קודם. אבל אם יש איזה סיבה, עושים מוספות, בגלל איזה חתן או משהו, אז האם אפשר שהעולה האחרון נתחיל 4 פסוקים לפני סוף הפרשה, וגם המפטיר מתחיל משם. אז אמר, כן, ככה זה פרשת עקב. כל בפרשת עקב השבי והמפטיר זה ביחד. זה 4 פסוקים האחרונים. זאת אומרת, יש את הפרשת והיה שמוע תשמעו, זה שישי, זה מתחיל קצת קודם. כמה פסוקים לפני והיה שמוע תשמעו מתחיל שישי, וגם והיה שמוע תשמעו את מצוותיי, שהפרשה השנייה שקראת שמע, קצת גם בתפילין במזוזה, אז זה המשך השישי, זה רוב השישי של פרשת עקב. יש בפרשה הזאת 9 פסוקים, ובפרשייה של והיה שמוע תשמעו, ולפני כן ג' פסוקים, ה-12 פסוקים האלו זה שישי. והשבי והמפטיר זה 4 פסוקים האחרונים. המפטיר מתחיל באותו מקום של השבי, אז זה היה מנהג פשוט מדורי דורות. אז רואים שאין בזה בעיה לעשות את זה. שם יעזור לכולנו לישועות גדולה בכל העניינים, אבל כן יהיה צורך.